והעיר באר שבע צהלה ושמחה. פרסום קטן, היום בצהריים, הפועל באר שבע מודיעה על סיום תפקידו של רוני לוי במועדון, ומפה כל האוהדים של הפועל באר שבע יצאו בצרחות שמחה, אם זה בטלגרם, אם זה בפייסבוק, הוואטסאפ שלי אישית התפוצץ היום, ונדמה שהאוהדים של באר שבע כבר כמה חודשים אומרים, די, חלס, אנחנו רוצים משהו אחר, אנחנו רוצים כדורגל, וכדורגל תחת רוני לוי לא היה בדיוק, ובמקום לעשות פרק סיכום מחזור ישראלי סטנדרטי, כמו שאנחנו עושים בדרך כלל בימי שלישי בערב, אנחנו נעשה היום, הערב, אתה נכון? פרק חירום. ננסה להבין מה קרה בפועל באר שבע, ננסה להבין האם הפיתורים נכונים בנקודת זמן הנוכחית, וננסה להבין מי ייקח את המושכות בתפקיד המאמן של הפועל באר שבע, בעונה הבאה, או אולי בעונה הנוכחית. איתי נמצאים אלעד לוי ושי כהן, ולשניכם אני מפנה את אותה השאלה, מה לעזאזל קרה?
אני קודם כל כותרת, מי שנכנס אדר מוציא את רוני לוי, אני חושב שלקראת פורים עודי באר שבע, אני לא יודע אם יכולים לחזור לחייך, כי אני חושב שבנקודת זמן הנוכחית זה קצת מאוחר מדי, אבל אני חושב שלבאר שבע יש סגל שמגיע לו הרבה יותר מהכדורגל שהאוהדים שלו רואים, יש שם סגל עם שחקני כדורגל, שחקני התקפה מהטובים שיש בליגה, עם זרוקה ביצה ושכטר וסגל יחזקאל, ואז אני חושב שבאמת זה משהו חיובי לבאר שבע, עם כל הצער, אתה יודע, אנחנו בסופו של דבר לא אוהבים לראות מאמן הולך הביתה, זה לא דבר כיף, זה לא דבר יפה לכדורגל שמאמן קם ועוזב את העבודה שלו, אבל זה כנראה משהו שהיה חייב לקרות, כדי שבאר שבע תשנה איזושהי פאזה מסוימת בכדורגל שלה, ונראה איך זה יתקדם, נראה מי יתפוס את המושכות, ונראה לאן זה ילך.
כן, אז רוני לוי סיים את התפקיד, אני חושב בוא נשים את הדברים על השולחן, זה לא שאנחנו בראשון למרץ כרגע, העונה נגמרת עוד שלושה חודשים, זה לא שנראה באר שבע יותר מדי שעונה עד סוף העונה כרגע, בסופו של דבר זה אותו סגל, ואני מאמין שבשלב כמו בשלב הזה שאנחנו נמצאים, אז יותר קשה לשנות באמת את כל העולם הזה של מה שרוני לוי נתן לבאר שבע, נתן או לא נתן. אז באר שבע יותר מדי שעונה אנחנו לא נראה, אבל אני חושב שהפיתורים האלה לצערנו, כן, זה משהו שהיה כבר מסט, ולא היה אפשר להתעלם מזה, זה משחק אחרי משחק שפשוט מתסכלים את האוהדים שלהם, וזהו, תשמע, הם היו ברצף כבר משחקים שהכי חלש בליגה, הם לא ניצחו חמישה משחקים כבר, הם נראים יותר, גם בכדורגל שלהם כבר היה מזעזע, אבל אני חושב שזה היה בלתי נמנע בסופו של דבר, וזה הגיע אפילו טיפה מאוחר מדי.
תראה, הפועל באר שבע מקום שני בליגה, אם אני זוכר נכון, המאמן האחרון שפוטר כשהיה במקום השני היה, הוא שוטר ולדזה ממכבי תל אביב, 2016-17, ואני טועה איתכם בכל, אני מנסה להבין בעצם מתי היחסים של הפועל באר שבע, של האוהדים של הפועל באר שבע, עם רוני לוי, קיבלו תפנית. אני נזכר אחורה, אני חושב שזה היה אפילו בנובמבר או בדצמבר האחרון, במשחק החוץ במכבי נתניה, המשחק הסתיים בתיקו אחד, והיה שם איזה אירוע שבו נטען לכאורה, אני יודע, אף אחד לא יודע מה היה שם באמת, אבל שרוני לוי קרא לקהל, בשם גנאי, קרא להם אפסים, היה שם איזה מעין איזה קרע קטן במערכת היחסים, ואני תוהה האם זה היה הרגע שבו באמת המערכת היחסים של הפועל באר שבע, במיוחד הקהל ורוני לוי, המערכת היחסים לקחה תפנית, או שאתם זיהיתם איזה נקודת זמן אחרת שבה בעצם הכל השתנה.
אני לא חושב כאילו כמובן שזה עזר לדברים, אבל מתחילת העונה כבר אנחנו שמענו רעשים את כיוון האוהדים של באר שבע, ואני חושב שאם רוני לוי היה נותן להם כדורגל טוב, וכמו שאומרים, משתיק אותם על המגרש, אף אחד זה לא היה מעניין אותו מה שהוא אמר להם אז בנתניה, או לא אמר להם אז בנתניה, זה לא משנה. אני פשוט חושב שהציפיות מהסגל של כולם, הציפיות מהסגל וממה שאלונה שמה, לבין מה שבתכלס ראינו על המגרש, זה היה הקרע, היה גם, זה גם היה באיזשהו שלב בנתניה, כי גם היה להם שם סוג של משבר, היה להם איזה שלושה משחקים, אני חושב שהם יצאו טקו ברצף, באזור הזה של ה-1-1, אם אני לא טועה, ואז גם הגיע כל הקרע הזה, ואני חושב שזה אחד הסיבות אולי לקרע, אבל אני לא חושב שזה מה שבאמת פוצץ אותו מול הקהל. אני חושב שזה...
הייתה דווקא ריצה טובה של הפועל באר שבע בתיקו הזה, הם היו עם ארבעה ניצחונות רצופים בליגה, אז שני תיקויים נגד נתניה ונגד אשדוד, ושוב חזרו לנצח, עד בעצם ההפסד בחוץ בבלומפילד, בשמיני לינואר, נגד מכבי תל אביב, 1-0, שפה באר שבע א' נעצרה, אבל דיברת על הסגל, ואני תוהה, האם באמת הסגל של הפועל באר שבע היה יכול להתמודד עם מכבי חיפה? אז זו שנייה את היכולת. מה זה את היכולת בצד, את הכדורגל עצמו בצד? האם מבחינת סגל, מה שרוני לוי עשה, עמד על הציפיות?
אני חושב שעמד על הציפיות כרגע איפה שהם נמצאים. אבל כאילו זה קרע שנוצר באמצע, כי זה התחיל טוב. אבל איפשהו זה נעצר, כאילו, אני חושב שאלעד, אלעד קצת ייכנס איתנו לנתונים, כאילו, של באר שבע מבחינת שערים, ספיגות ואיפה זה קרה.
טוב, אז הפועל באר שבע אומנם היא הקבוצה שסופגת הכי פחות בליגה, ואנחנו מההתחלה דיברנו על זה שהיא קבוצה באמת שלא סופגת יותר מדי, ועם הגנה די יציבה, אני חושב שזה החלק החזק דווקא שהיה של באר שבע. מבחינת שערים, היא הקבוצה שנתנה, היא השלישית הכי הרבה בליגה, עם 34 שערים, שהקבוצות שמעליה זה מכבי חיפה עם 60, ומכבי תל אביב עם 43, והיא 34, והפועל תל אביב 33 כבר. בחמישה משחקים האחרונים היא כבשה רק שני שערים, ואני חושב שבעצם מה שגורם לזה, כולנו מסכימים שלבר שבע יש התקפה מצוינת, ויש כלים התקפיים מצוינים, אם זה דורמיך, רוקביץ, אספרי, האנסה, סגיב יחזקל, ספורי, יש כל כך הרבה שחקנים שיכולים גם להכניס את הפס החכם, וגם את השחקנים שיתנו את הגול, ואני חושב שמשהו בבנייה ובשיטת משחק של רוני לוי, היא זאת שדווקא תקע את הקבוצה, ראינו את זה גם במשחק האחרון, וגם במשחק לפני זה, דיברתי על זה פה גם שבוע שעבר, שבלי אדלר לופז, קו שמאל הוא מנוטרל לגמרי, אני חושב שכל הרעיונות של באר שבע היו מאוד צפויים, ולא קיבלנו ממנה משהו שהוא רעיונית יפה לעין, ונגיד, כשאתה מסתכל על מכבי חיפה, אז כל פעולה של מכבי חיפה וכל גול של מכבי חיפה, נותן לך את ההרגשה הזאת של, הנה, זה, הם עבדו על זה באימונים, רואים שהם מיומנים ורואים שהם עבדו על זה באימונים, ובבאר שבע זה קצת פחות קרה, אנחנו ראינו הרבה גולים כאלה שהם הם איכשהו בטעות והרבה מצבים נייחים, ודווקא אני בן אדם שמאוד מעריך מצבים נייחים, אני עובד על זה גם הרבה יחסית, אבל יש דרך שהמצבים נייחים זה חלק, זה משהו שאתה עובד עליו כחלק ממשהו, כחלק מהגולים שלך, ולא את כל הגולים שלך, ושזה כל הגולים שלך ואין לך פתרונות אחרים, אז פה מתחילה להיות בעיה, ואני חושב שזה בעצם מה שנפל מבאר שבע, כי הסגל של באר שבע, גם מתחילת שנה, אם תשווה סגלים, אני חושב שהוא פחות טוב ממכבי חיפה, אבל לא נופל, יותר טוב ממכבי תל אביב, ומשאר הליגה, עד שהגיע יובנוביץ', וזהו, אני בסך הכל חושב שרוני לוי הוא טיפה מיושן ומסתכל על כדורגל קצת אחר, אתה רואה את הנוקאוט שברק בחר נותן, ואת קרסטייט שפתאום הגיע ומדהים, וזה מה אני חושב שתקע את בר שבע, זה מה שתקע אותה לדעתי.
תראה, כתבתי היום גם בעמוד הפייסבוק שלי וגם בטלגרם, שישנה תחושה שזה היה בעצם, נקרא לזה, כמו שאמרת, א', תפיסה מיושנת של רוני לוי של המשחק, אבל מעבר לזה, מעין ניסיון לרמות את האוהדים. האוהדים המודרניים, רשמתי בצחוק כמובן, שבכל יציע יש יותר אנליסטים מאשר בכל מועדון. זה כמובן בצחוק, אבל זה חצי צחוק, כי מי שמסתובב בטוויטר ובפייסבוק ובטלגרם, רואה המון 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 חבר'ה צעירים שהם או אנליסטים במקצועם, או למדו את הקורס שאתה אלעד למדת, הקורס של רפאל קבסה, או שעושים דברים בעצמם שהם לומדים מהיוטיוב, מטוויטר וכן הלאה. והקהל היום הוא קהל מאוד מאוד חכם. גם כשהוא מקלל וצועק ומאבד כל רסן, בתפיסת הכדורגל שלו, זאת ההתנהגות שלו. בתפיסת הכדורגל שלו הוא קהל חכם. וקהל חכם, א', רואה משחקים. אתה יודע, אנחנו רואים היום ליגה אנגלית, ליגה ספרדית, ליגה איטלקית, Champions League, MLS, you name it, בכל מקום שאתה רוצה, יש כדורגל, והכל זמין. זאת אומרת שהקהל המודרני, יודע להעריך כדורגל טוב, יודע להסתכל על המשחק ולהגיד, אוקיי, אני נהנה ממה שאני רואה, אני רואה פה גישה מסוימת, אני רואה פילוסופיה מסוימת, או שמצד שני אני רואה קבוצה שבלונית, פרגמטית, מעשית, שפשוט מאוד באה להוציא נקודות ואולי להמשיך את הריצה קדימה. עכשיו נכון, סגל שנבנה מחדש, אבל ציינת למשל את המצבים הנייחים. היום כותב יוסי מדינה, מי שלא מכיר שווה לעקוב, שבאשר מפקיעה כ-60% מהשערים שלה במצבים נייחים. זו התקפה לא אפקטיבית, אתה לא יכול להישען אך ורק על מצבים נייחים, זה לא פוטבול, אתה לא יכול לבנות אך ורק על משחק עומד, זה אי אפשר ככה. במיוחד שיש לך כלים התקפיים, כמו שאמרת ילד, של דור מיכה, רוקביצה, שכטר, אספריה, רמזי ספורי, יוג'ין אנסה, תומר יוספי, סגיב יחזקאל, יש שם כל כך הרבה כוח התקפי, כל כך הרבה ארסנל התקפי, שהוא פשוט מסורס תחת רוני לוי. ואני חושב שבחודשיים שלושה האחרונים, הקהל הפעיל המון 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 לחץ על הקבוצה, לחץ שמטרתו היה לפי דעתי שינוי, הקהל לא רצה את רוני לוי כבר כמה חודשים, והלחץ הזה הקרין לשחקנים. פעולות בסיסיות לא בוצעו כראוי. כמו שאמרת, איך אמרת, שני שערים בחמש המשחקים האחרונים, זה נתון עזוי לקבוצה במקום השני. למי שזוכר, אני חושב שמכבי תל אביב הייתה בפיגור 16 נקודות מהפועל באר שבע לפני, מה, המחזור ה-15, 16, משהו כזה. והיום, מה הפער ביניהם? שתי נקודות, פלוס מינוס, נכון? שתי נקודות, בין מכבי תל אביב לפועל באר שבע. זאת אומרת, הפועל באר שבע פשוט איבדה מומנטום לקבוצת כדורגל, יש מה שנקרא אינרציה טבעית, דברים אמורים לעבוד אצלה, גם כשהיכולת טיפה יורדת, טיפה עולה, זה לא משנה, יש אינרציה טבעית, שחקנים ספציפיים שמושכים אותה קדימה, גישה ספציפית, שאיתה היא רצה קדימה, ואין את זה בפועל באר שבע, לא יצא מהשנייה הראשונה, זה היה כדורגל משעמם, אפור, מיושן, רוני לוי מזכיר קצת, שוב, בהקבלה, לא בהשוואה, בהקבלה פרועה, את מצבו של ג'וז'ו מוריניו, מאמן שלא מצליח לעשות את השינוי הנדרש לכדורגל החדש, לכדורגל המודרני, לכדורגל הקצבי, הכדורגל הלוחץ, אלא נשען על דוקטרינות ישנות של סירוס שחקנים, חינוך, דברים שאתה לא יכול לראות ב-2022, זה לא קורה. אם המאמן לא מחובר לסגל השחקנים שלו ברמה חברית, כמו מנהל משמרת שיורד לרצפת המחירה לצורך העניין, זה לא יעבוד. ורוני לוי ביושן, רוני לוי בבעיה, אבל השאלה שנשאלת היא, האם הפועל באר שבע, אם אליניב ברדה, אני לא סגור על זה, אם הוא יכול להמשיך לאמן יותר מכמה חודשים, אלא אם אתה יכול להעיר את עיניי, אני אשמח.
אני חושב שצריך לעשות כמה חודשים של מין שעות עבודה כאלה שצריך להריץ בשביל להיות מאמן קבוע בליגה, אחרי הפרו, אבל אני גם אמרתי לך, אני לא סגור על זה ב-100%, אני אבל כמעט בטוח.
אבל עדיין זה יהיה מעניין לראות אם אלניב ברדה יצליח להמריץ את החבר מחדש, מי שמכיר את אלניב ברמה, אני מכיר אותו ברמה האישית, גילוי נאות, בן אדם מאוד 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 מקצוען, מאוד ברמות של אפשר להבין כמה מקצוען, מאוד ישיר, מאוד מאוד דור, יש לו דרישות מאוד מאוד גבוהות, הוא מאוד מחובר למועדון, מאוד מחובר לשחקנים, אם יש מישהו שיכול להאיר את חדר הלבשה בעין כמובן, זה הוא. בנוסף הביאו לו את מאור מליקסון לצידו, שזה בכלל שני חבר'ה צעירים שיכולים להטריף את חדר הלבשה, שום דבר לא גמור, ומחר יש משחק גביע, כבר מבחן ראשון, ופה אני תורא, האם באר שבע צריכה לתת צ'אנס לברדה עד סוף העונה, בבידה וזה אפשרי כמובן חוקית, אנחנו נבדוק את זה, או פשוט להתחיל לעבוד כבר מאתמול בבוקר, על מאמן חדש, ואם כן, מי? שי?
באר שבע לא צריכה ללכת על יניב ברדה עד סוף העונה, כי היא נמצאת במצב שהוא קריטי, הם 6 נקודות מהמקום הראשון, הם רוצים להוציא מהעונה הזאת אולי אליפות או גביע, צריכים כרגע מאמן עם ניסיון, הם צריכים מישהו כרגע שיקח את הסגל הזה, ויריץ אותו קדימה. בסוף יש פה הגנה מאוד מאוד טובה לבאר שבע, וקישור מאוד מגוון, מאוד טוב, לרמה שלנו, של הליגה שלנו, כן? לא משהו שהוא חוצה גבולות, וגם התקפה, שאמורה להספיק פה לליגה, אין פה איזושהי, לא, צר לי שאני אומר את זה, אבל אנחנו לא נמצאים פה באיזושהי ליגה גרמנית, או איזו ליגה אנגלית, שיש פה הגנות מטורפות, או התקפות מטורפות, שאתה יכול לקרוס בצורה מאוד קיצונית. עדיין באר שבע יכולה להוציא משהו מהעונה הזאת, אולי לסיים אפילו גם שנייה, ולהישאר במקום שלה, כי מכבי תל אביב דולקת אחריה בפול גז, כאילו מכבי תל אביב נראית נפלא בזמן האחרון, פחות הגנתית יותר התקפית, אבל עדיין יניב ברדה עם כל הכבוד, ואגב מה שאמרת לגבי מקצועה, אני חושב שברדה הקריירה שלו ומה שהוא עבר בקריירה, מדבר בעד עצמו, אתה יודע ששחקנים כמו קורטואה או דבריינה, מדברים עליו בכזאת התלהבות, וכזאת הערצה, מעריצים את האיש, מבינים עד כמה הוא היה מקצוען, אתה יודע, גם שזה מועדון לא כל כך גדול בבלגיה, מהגדולים בבלגיה, אבל לא הגדול ביותר, אבל עדיין הוא השאיר את החותם שלו גם במועדון, וגם אצל האנשים האלה, קורטואה, דה בריינה, וחורים היום איפה נמצאים השחקנים האלה, ולאיזה רמות הם מגיעים, אז מבחינת מקצועיות ו... בוא נגיד איש עבודה, יניב ברדה שמה לגמרי. מבחינת התלהבות של החדר הלבשה, זה משהו שנצטרך, אם להשאיר את ברדה צוף עונה, אנחנו נצטרך לראות את זה במשחק 2 הקרובים. אי אפשר לחכות לתחילת הפלייאוף, או לחכות 3-4-5 משחקים. בבאר שבע אין את הזמן הזה.
אני אעצור אותך עם שאלה, אתה חושב שרוני לוי איבד את חדר הלבשה?
אני חושב שרוני לוי לא הרוויח את חדר הלבשה מלכתחילה.
מעניין.
רוני לוי גם בביתר ירושלים, בסופו של דבר, אם בוא ניקח את מקרה קינדה, עם כל הכסף הגדול שככה קרץ לו ללכת לארצות הברית, מאמין שקינדה אם היה לו מאמן אחר, שהוא כן היה מתחבר אליו ברמה האישית והכל, אז קינדה היה דוחה את קנזס לסוף העונה, כי הוא כן יכל לעשות את זה, קנזס כן הייתה מחכה את סוף העונה של ישראל כדי לקבל אותו, קינדה פשוט לקח הזדמנות וברח. גם גרסיה, ליווי גרסיה שראית, שחקנים שהיו תחת רוני לוי פשוט לקחו את ההזדמנות שהייתה להם ברגע וברחו משם, כי בסוף זה לא רק המערכת, זה גם המאמן עצמו, זה נראה שכאילו השחקנים לא מתחברים אליו, זה לא רק בבאר שבע, ראו את זה גם בביתר ירושלים, למרות שביתר ירושלים בשנים האחרונות זה אחת העונות הטובות שלהם שהם סיימו עם רוני לוי, סיימו מקום שלישי, אבל לאחר מכן ראינו, התחילה עונה חדשה, אותו סיפור עם רוני, אותו סיפור עם חדר ההלבשה, שזה נראה שהוא מאבד אותו גם תוך כדי משחק, אתה יודע, כאילו השחקנים מאבדים את ההקשבה הטקטית שלהם במשחק, דור מיכה, הוא מעולם לא קיבל אדום, כאילו זה שחקן שמעולם לא קיבל אדום, זה האדום הראשון בקריירה שלו, ושתבין כאילו הוא עשה את זה, זה קרה לו בבאר שבע, ודווקא תחת רוני לוי. יש שיגידו שאני מפיל את זה על רוני לוי סתם, אבל אני חושב שאני מפיל את זה על רוני לוי לא סתם.
זה לא סתם, אני איתך.
כל הקריירה לא מקבל כרטיס אדום, ופתאום מקבל כרטיס אדום תחת רוני לוי, זה אומר שהוא איבד את ההשתונות שלו, והמאמן לא הצליח לשלוט עליו. זו העבודה של המאמן, לשלוט בטקטיקה של הקבוצה, ולשמור על משמעת טקטית לאורך כל המשחק, ורואים שבאר שבע, ממשחק למשחק לא עושה את זה, זה כאילו שחקנים קבועים. הם התחילו יפה את העונה, והיו חזק מאוד בפסגה, ואז פתאום הם איבדו את זה, כי הם פשוט הבינו שרוני לא, זה לא האיש הם, לא רצים איתו, בוא נגיד, לא איתו על אותו גל. וזה אני רק...
אתה יודע מה חסר לי בפועל באר שבע? ואפשר לראות את זה לפי דעתי כמעט בכל קבוצה מצליחה בעידן המודרני. כיף. לא כיף לשחקנים. אתה רואה את זה עליהם. לא כיף להם. עכשיו, צריך לזכור, אלה חבר'ה צעירים, זה מקום העבודה שלהם. ואתה לא רואה שמחה. תסתכל על מכבי חיפה. אתה רואה שמחה, אתה רואה כיף. תסתכל על קבוצות כמו ליברפול.
לא, אל תלך לקבוצות אחרות. פשוט באר שבע של עונה שעברה, למרות שהייתה להם עונה לא טובה, או לפני שנתיים גם עונות לא טובות. היית רואה שחקנים, דדיה למשל, שהיה מגן ראשון. היית רואה אותו משחק ונלחם בצורה מדהימה. כאילו, אני שמתי את דדיה כאחד המגנים הכי טובים בליגה.
גם אני.
ופתאום, אתה יודע, הוא גמר אותו, את קלטינס גמר אותו. הוא פשוט כאילו לקח שחקנים שא' מאוד יכלו לתרום לו מהספסל. פשוט לא עשה את זה איתם, ובאר שבע הייתה נראית אחרת, גם שהיא נראיתה לא טוב בכדורגל, עדיין היו רואים שהקבוצה כן מגובשת, וכן יש איזה משהו שהוא נטו יכולת, נטו פערי, בוא נגיד פערי יכולת בינם לבין מכבי חיפה ומכבי תל אביב. אבל השנה זה לא פערים, אין פערים עצומים. עם כל הכבוד למכבי חיפה והיא משחקת כדורגל מדהים, אני לא חושב שיש פערים כל כך כל כך גדולים בין באר שבע לבין מכבי חיפה, כי אם היו פערים גדולים, היינו רואים את הפער דו ספרתי, למשל שנה שעברה בין מכבי חיפה למכבי תל אביב, ואז מכבי תל אביב צמצמה אותו. או מכבי תל אביב ושאר הליגה בשתי עונות שהם לקחו אליפות, עם איביץ'. אתה ראית פערים, אליפות של 10 הפרש, 15 הפרש. אתה לא רואה פה את ההבדלים המטורפים האלה. אז נכון. כן, אני חושב שאתה צודק לגמרי, חסר שם איזשהו משהו בכימיה, ואני חושב שזה מתחיל ונגמר ברוני לוי, ויכול להיות שיניב ברדה כן יצריך להחזיר להם את הכיף לכדורגל, כי יש שם השחקנים באמת מוכשרים, בוא, יש לנו שם שני שחקני הגנה של הנבחרת, טיבי ואלחמיד, שפותחים כמעט בכל משחק נבחרת, יש לנו שם את ויתור, שאני חושב שהוא אחד המגנים הכי טובים שדרכו פה בארץ, אני חושב שהוא אילוי ברמת הבלמים שנחתו פה, והוא באמת מביא פה רמה אחרת של בלמים לישראל, אז כן, לבאר שבע יש את ההגנה, יש את הכישור, יש את ההתקפה. ואתה יודע מה, אתה נגעת בנקודה שאני חושב שהיא מדויקת, הכיף של הכדורגל נעלם להם.
זאת אומרת, יש הגנה, יש התקפה, יש כישור ואין מאמן.
אין כיף.
אין כיף. תראה, מה אני אגיד לך? אתה מסתכל שוב על הפועל באר שבע, אני חושב שדור מיכה, הפער בין דור מיכה לבין עומר אצילי, זה בדיוק הפער במכבי חיפה לבין הפועל באר שבע. שחקן שחזר מגלות, נקרא לזה ככה, איך שתרצו, אחרי תקופה מאוד 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 לא פשוטה מבחינתו, אז הוא מה שהוא עשה, לא נכנס לזה
בכלל. ואתה יודע למה הפער הזה, סליחה שאני קוטע אותך?
נו, שוט.
בדיוק בנקודה שנגעת, כיף. לעומר אצילי כיף במכבי חיפה, יש גיבוש, כיף לו.
בדיוק, למיכה לא כיף. שלקחו אותו, קיפקו אותו, הכניסו אותו לתוך מערכת בריאה, תוססת חיים, שמחה, ואתה מגיע לפועל באר שבע, וזה מרגיש, אתה יודע, לא יודע אם שמעת את הסיפור של ערן לוי בפודיום, בפודקאסט שלו לפני איזה חודשיים, הוא סיפר שהוא לא נקב בשמות, אבל היה איזה מאמן, שבמשך שנה שלמה, נתנו לעשות סיבובים סביב המגרש, באימונים. כולם מתאמנים והוא רץ מסביב, מעין סדרת חינוך, ולי מרגיש שרוני לוי נמצא עדיין באסכולה הזו, במאמנים המחנכים, זה שיגיד לך, אתה לא משחק. למה? ככה, כי החלטתי. אתה לא תראה דקות, למה? כי החלטתי. לך תרוץ שם, לך תשב פה, אני גנרל. עידן הגנרלי מת בכדורגל, זה לא עובד יותר, זה לא מוריניו סטייל, זה לא
לואי פנחל. קורט זומה זה אחלה, כאילו ראית מה קורט זומה עושה.
עם החתול?
פתח בהרכב. המאמן בסופו של דבר מבין שהוא צריך אותו. אני מאמין, כן? לקח אותו לשיחה אישית. הסבירו לו את חומרת הדברים, ויאללה, תמשיך להיות מקצוען. כי זה בסוף...
ממש דפוק אגב, הקטע שלו עם החתול.
זה קטע מטומטם, כן? זה, זה, זה דבר, זה טיפשי לגמרי, אבל בסופו של דבר, אני חושב שכמו במקרה עם אל חמיד, עם האיחורים באימונים וההתפרצויות באימונים, קח את הבן אדם, שב איתו, דבר איתו, סגור את הדברים, תסביר לו כמה הוא מקצוען, תראה לו שאתה מגבה אותו, ואתה מאחוריו, ואתה תקבל, תרוויח את אל חמיד. במקום זה ללכת לזרוק אותו ליציע ולקנוס אותו, ואתה גורם לעובד שלך, אוקיי, בסוף הם עובדים בזה, נכון. את העבודה שלהם, אתה גורם לעובד שלך להיות מאוד ממורמר, במקום העבודה שלו, כאילו אם נכון שהוא לא בסדר, נכון שהוא לא תלית שכולה תחילת, אבל בוא תיישר אותו רגע באיזושהי שיחה אישית, תראה לו שהמאמן פה בשבילו גם ברמה האישית, לא רק ברמה המקצועית, וזה המאמנים המודרניים יותר, שהם שם בשביל השחקנים גם ברמה האישית, תראה את קלופ בליברפול, הוא סוג של... אח שלהם, אבא שלהם, חבר שלהם,
סחבק. הכל.
כן, סחבק לגמרי, ותראה איפה ליברפול, ליגת אלופות ואליפות, ו... ועוד ממשיכה לכתוב תארים, ועוד מעט גם לעבור את מנצ'סטר יונייטד ברמת התארים האנגלית, אז יש פה איזושהי דינמיקה מסוימת, אז רוני לוי צריך, הם... באמת, כאילו זה לא בושה ללכת להסתכל על מאמנים בחוץ, גם בארץ, גם בחול, לקחת את הדינמיקה הזאת, ללמוד מהם, וליישם את זה בשטח, וככה אתה תרוויח קבוצה. אני חושב שבסוף, רוני לוי עשה את כל הטעויות האפשרויות שהוא עשה בכל קבוצה, גם אל תשכחו שגם במכבי חיפה שהוא לקח 3 שנים ברצף אליפות, האוהדים היו שרים לו אליפות ללא מאמן, אז הם לא היו שמחים על האליפות שלהם, גם הם תשאלו אוהדי מכבי חיפה, יגידו לך שהאליפויות האלה הם עם איזושהי כוכבית קטנה של רוני לוי, כי לא, בסוף
הרמת לי להנחתה, הרמת לי להנחתה, אמרת רוני לוי וטעויות, האם אתם חושבים שה נקרא לזה הקשנות שלו להמשיך לשחק עם 3 בלמים, הייתה אולי הטעות הראשונה שבעצם גרמה להפועל באר שבע להיראות ככה, לא שמחה ואיטית ושבלונית ותלויה אך ורק במסירות הקוורטרבק והרמות של רמי ספורי, או שמבחינה טקטית רוני לוי עשה דברים נכונים?
אני חושב ש... תשמע, לגבי ה-532, אני חושב שאם הוא היה משתמש יותר נכון בכלים שהיו לו, הוא יכל להפיק הרבה יותר, כי אנחנו רואים שדווקא הקישור של הפועל באר שבע יותר צולע השנה, ואני כבר אקריא לכם את הנתונים, פשוט הקטע של ה-532 יכל לפתוח לו את אדלר לופז, שהוא מקום שני במסירות מפתח, והוא מעורב ב... רוב ההתקפות של הפועל באר שבע עונה, והקישור, אם הוא היה במערך של 5, הוא יכל יותר לפתוח את הקישור לשחקנים אחרים, אבל הוא הלך יותר לכיוון ההגנתי של ה-532, מאשר לכיוון ההתקפי של ה-532. אני חושב שאם הוא היה יודע לנצל את זה נכון, זה היה יכול להיות באמת, באמת קטלני, כי יש להם את הכלים, יש להם את הכלים הכי טובים בליגה לשחק במערך הזה. וקצת לגבי מה שדיברתם על דור מיכה והשמחת חיים, אני חושב שזה הסיפור, אני חושב שזה הסיפור הכי גדול בבאר שבע, אני חושב שיש לו שחקנים שהם מאוד יצירתיים, והוא מגביל אותם, כמו, ניסים, אתה משחק במנג'ר, אז אתה יודע, זה כמו שתיכנס, תשחק במנג'ר ותשנה בהוראות הטקטיות, אל תשתמשו ביצירתיות אישית, אז ככה זה מרגיש קצת בפועל באר שבע. רק שתשימו לב, בריירו ב-23 משחקים הראשונים העונה היה לו ממוצע של חילוצים בחצי של היריבה 3.8, ב-10 משחקים האחרונים 2.3, זה אומר שגם הוא הוציא אותם פחות קדימה, איומים מתוך הרחבה של הקישור יש הכי הרבה לספורי 14 ולבריירו 10, יש פה לפחות 20 קשרים שאני יכול למנות לך עכשיו שאני בדיוק מסתכל שעוברים את הקישור הזה, הם כמעט ולא מאיימים מהקישור, מסירות מפתח מדויקות, רמזי עם 21, באמת בין הגבוהים בליגה, מקום רביעי בליגה, מקום שני אבל בבאר שבע, זה דדיה ואבדלר לופז עם 9, זה אומר שגם מהקישור שלהם, אנחנו לא באמת רואים, אנחנו לא רואים שום דבר מהקישור, בגדול, לעומת, גם דיברנו על זה בפרקים הקודמים, גם על מכבי חיפה וגם על מכבי תל אביב, ואפילו עכשיו אנחנו רואים גם את מכבי נתניה, וגם אפילו אצלנו בהפועל תל אביב רואים, יש הרבה יותר מעורבות של כל החלקים במגרש, ובבאר שבע זה מרגיש שיש לך פשוט 3 מוקדים שיכולים לייצר לך, בוא נגיד 4 מוקדים שיכולים לייצר לך משהו, ואם זה לא ילך...
אגפים, ספורי ומה עוד?
רוקביץ' הספורי, ויטור, וחמש, אדלר לופס ואספריה, בוא נגיד.
ויטור? מה קשור ויטור?
שמע, ויטור עושה הרבה מאוד גולים.
מצבים נייחים.
ממצבים נייחים, כן. הוא עושה הרבה מאוד גולים ממצבים נייחים, הוא גם מאיים יחסית הרבה מתוך הרחבה, ממה שהסתכלתי. אבל המוקדים ההתקפיים שלהם מאוד מוגבלים, וזה לא דווקא בגלל השחקנים, זה בגלל, אני חושב, מה שדיברנו, השמחת חיים, הרעיונות, אני חושב שזה מה שתקע אותם. עכשיו, לגבי יניב ברדה, אני לא חושב שאנחנו הולכים לראות, אמרתי את זה גם בהתחלה, אני לא חושב שנראה יותר מדי שינוי, אני חושב שהעונה של באר שבע די גמורה, אתה יודע, מה שנשאר לדעתי זה רק לרוץ על הגבי, אני חושב ש... כולנו יודעים שהם יסיימו מקום שלישי, עם רוני לוי, בלי רוני לוי, אני לא חושב שזה ישתנה, בעיקר איך שאנחנו רואים את מכבי תל אביב לאחרונה, וזהו.
אתה יודע, אמרת מנג'ר, אמרת לניב ברדה.
בדיוק כשדיברת על היצירתיות, הדבר הראשון שקפץ לי לראש, זה באמת החוסר יצירתיות. למשל, כמו אם יש לך כל כך כלים מגנתיים, ואתה רואה שאלדר לופז, כמו שאמרת, הוא מקום ראשון שם במסירות מפתח. קח את אלדר לופס, תהפוך אותו לקיצוני שמאלי, תעשה 4-4-2, עם רוקביצה ושכטר, או רוקביצה ויחזקאל, איך שתרצה להפוך את זה. בצד ימין שים לך את אספריה, באמצע שים לך את מרטינס, או את ספורי ואת בריירו, שבריירו הוא אחלה קשר, כן? הליגה שלנו הוא קשר מדי.
קשר מצוין, הוא פשוט לא בא לידי ביטוי, יותר מדי ביכולת
שלו. שים לך את בריירו, ברגע שיהיה לך 4-4-2 קלאסי, תוכל לשחק עם אלדר לופס בצד שמאל, אל חמיד כמגן שמאלי, דדיה כמגן ימני, יש לך את טיבי ואת לשחק או טיבי או אבו עביד כבלמים ביחד עם ויטור, יש לך שם את הכלים, יש לו את הכלים.
יש לו כל כך הרבה, יש לו כל כך הרבה כלים להשתמש בכל כך הרבה מערכים וכל כך הרבה שיטות.
אתה נגעת בנקודה נכונה, כמו שאמרת לניסים על הכפתור של היצירתיות, זה מה שעשה רוני לוי שהוא הגיע לקבוצה. הוא לא עשה את זה לקבוצה, סליחה, הוא עשה את זה לעצמו במוח. פשוט הוציא את היצירתיות מהמוח, זה לא משהו שהיה קיים בו, כן? יצירתיות זה לא היה הצד החזק של רוני לוי מעולם. גם כשביתר ירושלים...
אולי בתירוצים.
כן, גם כשביתר פתחה פתאום טוב והלך לו קינדה, אז במקום להיות יצירתי, הלך לך שחקן כל כך טוב שהוביל אותך למקום שאתה נמצא בו. תעלה שחקנים, תהיה יצירתי. תנסה לעשות איזה 4-3-3 או 4-4-2 כזה, כי אין לך יותר את קינדה שיהיה סוג של מגן תוקף. תעשה איזה 4-4-2 או איזה יהלום, או אפילו 5-3-2. מה שהוא עשה, הוא המשיך עם 4-3-3, ואת קינדה החליף בתמיר עדי או בזרגרי. וזה לא בדיוק היה זה. ושם בית ירושלים התחילה לדאוך ולרדת למטה. וזה כאילו רוני לוי, הוא עושה זה גם בבאר שבע. פשוט ברגע שנפצע לו שחקן יוצא אדום, מה שהוא עושה, הוא לוקח את השחקן הזה, במקום להכניס שחקן יצירתי ולהפתיע, על אותו משבצת, באותו מיקום, עם אותו הרכב, עם אותה שיטה. זה לא ישנה כלום.
אם אתם נכנסים עכשיו לנעליים של אלניב ברדה, איך אתם משחקים מחר?
אני חושב ש... או כמו שאני וש... אני חושב שאו כמו שאני ושאר אמרנו מקודם, 4-4-2 קווים, ממלחץ גבוה, או... או לא, אתה יודע מה? אני חושב שבמשחק הזה שיעבור אותו קודם, אתה יודע, זה משחק ראשון, למאמן צריך קודם כל... לא לבוא ויותר מדי לשנות על ההתחלה, כי לפעמים זה גם מבלבל והורס, אני חושב שישאר איזה משחק שתיים עם המערך של רוני לוי, וינסה אולי להציב את זה אחרת, ורק אחרי זה באמת לחפש את השינוי, וגם באר שבע צריכה להסתכל, כי בסופו של דבר, צריך להבין שזה צריך להיות חלק זה תהליך ארוך, וזה לא משהו שלוחצים על כפתור באמת, וכל הסגנון משחק משתנה, אז צריך לשים לב שמה שהם ינסו לעשות בהמשך, זה משהו שיכול לתרום להם גם לעונה הבאה, ולא רק לסיים את העונה הזאת, כי אליפות הם כבר לא ייקחו, אנחנו כולנו מבינים את זה נראה לי.
אבל שש בלבד.
אתה רוצה משהו מעניין, ניסים?
כן.
משהו מאוד מעניין, אקח אותך אפילו למשהו שאולי לא חשבנו. הייתי הולך, אתה אומר עם כל מיני ברדה, 3-5-2. הרי בסופו של דבר בריירו הוא קשר הגנתי והוא יודע לעשות הגנה. נכון. הייתי פותח עם שלושה בלמים שהם ויטור.
אל חמיד וטיבי.
ויטור, בריירו וטיבי. ויש לי בצד שמאל, במערך של החמישה, את אל חמיד בצד שמאל. בצד ימין את דדיה. השלושה קשרים שלי מקדימה זה מרטינס. מיכה וספורי, ושני החלוצים שלי זה רוקביצה ושכטר.
איפה אספריה?
אספריה אני לא שם אותו, כי אני צריך את דדיה גם להגנה, ואני אסביך למה. 3-5-2 הוא מאוד דינמי. אספריה אני לא פותח איתו, מהסיבה שדדיה יכול לעשות לי בעצם את המעבר מ-3-5-2 ל-4-4-2, אוקיי? זה בעצם ברייר או ל-4-4-2 או ליעלו מסוים, שבעצם ברייר או ברגע שהקבוצה מתגוננת, שני המגנים חוזרים אחורה, ברייר או מתקדם קדימה, על הקו של בין הרחבה לבין החצי, מגן שם ביחד עם הקשרים, קשר שנמצא כסוג של קשר התקפי שזה מיכה, נשאר במערך הזה כיהלום, הופך להיות קשר התקפי ברגע הזה, ואז שיוצאת מתפרצת, אני נמצא במצב שיש לי את מיכה, שכולנו יודעים שהוא שחקן מאוד יצירתי, את ניקיטה רוקביץ' השחקן מאוד מאוד מהיר, וצ'רטר שיודע לשים את הגול שצריך. וברגע שאני... אני מתפרץ עם שלושתם, אני יכול ללכת עם, יש לי שם הרבה כאילו, אתה יודע איך לנווט בעניין הזה, כי אז שאני הולך להתקפה, בריירו משמש לי כקשר הגנתי להגן ממתפרצות ברגע שהוא חוזר אחורי עם הבלמים, ואם אני בהגנה הוא משמש לי כקשר אחורי, ואז אני עובר ליהלום בסוג של יציאה למתפרצות. בקטע של יציאה למתפרצות, זה נותן הרבה אפשרויות, כי לבר שבע באמת, תשים לב, אנחנו כל אחד יכולים לקחת מערך, וכל אחד מאיתנו יהיה הרבה אפשרויות ככה לנווט.
נכון.
ומה שכל לא היופי בדבר הזה, שרוני לוי, בשונה מאיתנו, פשוט לקח את זה, ונשאר באותו מסגר, באותו ככה, טבעת מסוימת שלו, בראש קשה שהוא הלך איתו, נשאר על אותו מערך כל הזמן. גם הגנתית, גם התקפית. הם זזו אותו דבר, השחקנים.
תראה, קודם כל אני אתקן טעות, אני לא יודע למה, אולי בגלל אלעד, אמרתי אם קודם, שם לא נכון, התכוונתי בכלל לרותם חתואל בהתקפה, אבל לא משנה, אבל אני חושב שאמרתי תומר יוספי בטעות, אבל או שהתכוונתי, לא, אמרתי תומר יוספי, בקישור התכוונתי לחתואל בהתקפה, שם את זה בצד. אם אתה שואל אותי, אני פותח ב-4-3-3, אני פותח עם אספריה בימין, אספיה, דדיה בימין, בגנה, ויתור ואלחמין נגיד בלמים, לופס שמאל, בריירו קשר התקפי יחיד, פותח עם מיכה ועם ספורי, פותח עם אספיה בימין, פותח בשמאל נגיד עם סגיב יחזקאל או חתואל, ובחוד עם רוקביצה. אין מה להפסיד. וככה אתה קונה בחזרת האוהדים, ככה אתה בונה קבוצה התקפית, אתה עושה פה איזה משהו שהוא... תראה את קסטיץ', משחק עם קשר אחורי אחד. לא רואה בעיניים. אפילו תראה את...
ספג לא מעט.
נכון, אבל כובש לא מעט. ותראה ברק בחר, בגדול. אבו פאני קיבל תפקיד של CIM, אבל אדם משחק פה מספר 10. עלי מוחמד עושה את כל ההגנה. לחץ גבוה, עלי מוחמד האחורי היחיד. בליגה שלנו, שהפערי איכות כל כך גדולים, שאף קבוצה מתחת להפועל באר שבע, חוץ ממכבי תל אביב כמובן, לא קרובה אפילו באיכות הסגל, ממה אתה מפחד? למה אתה עולה עם שני קשרים אחוריים, ושלושה בלמים? מה אתה עושה בזה? ואתה לוקח את השחקן הכי יצירתי שלך, של אספריה, מבחינת דריבל, ושם אותו ווינג בק בימין. אז היה, לאורך כל העונה, כל מה שרוני לוי עשה, היה מוזר בעיניי, החוסן ניסיון לגוון, אבל בוא ניקח צעד נוסף, ואני שואל אתכם, אני אחרי זה יענה בעצמי, אבל אני סקרן לדעת מה אתם חושבים, מי יהיה המאמן הבא? ישראלי, זר, אם זה ישראלי, מי זה?
נראה לי מה שאלונה ביקשה, רן בן שמעון.
רן בן שמעון. אתה...
הוא מתאים לה.
אתה חושב שזה... החתמה טובה?
רן בן שמעון, אני חושב שבאשדוד.
מה זאת אומרת מה שלא ביקשה? מתי היא ביקשה את זה? זה ספקולציות, היא לא אמרה.
זה טוענים שהיא בעצם דיברה עם בן זקן, זה דווקא מידע שיש לו אמינות יחסית גבוהה, ממה שדיברתי ככה עם חלק מועדי בר שבע, שאני מכיר ככה גם בתוך הרשתות, הם גם אצלך בדף. יש לזה אמינות, אלונה ידועה כי עם קשרים מאוד מאוד חזקים עם בן זקן, היא בעלה גם ובן זקן הם שותפים עסקיים, אז יכול להיות שיקרה המהלך הזה, ראינו בעבר כמו שהיה עם יחזקאל, שהיא רצתה את יחזקאל באמצע העונה, היא קיבלה אותו. אחרי שהוא נתן חצי עונה מטורפת באשדוד, כן? ואני חושב שרן בן שמעון הוא יכול להיות האיש הנכון בזמן הנכון, כי רן בן שמעון ראינו באשדוד שבסוף הוא יודע לקחת סגלים ולהניע אותם קדימה, לעשות ככה מכלום הכל. הוא באשדוד בסופו של דבר בעונה שעברה הוא עשה עונה מדהימה, אף אחד לא ציפה שאשדוד תסיים במקום הרביעי, והוא עשה איתה אני חושב שעונה הירואית להם, הם שם אשדוד מהטובות ביותר שהיו להם לפחות בעשור האחרון, אם לא יותר מזה. באמת עונה טובה שהוא עשה עם אשדוד, ולא עם כלים כאלה מטורפים, הוא פשוט לקח שחקנים שלא הצליחו במקומות אחרים, כמו יחזקאל שלא הצליח במכבי תל אביב ובפועל תל אביב, ולקח אותו והפך אותו לחלוץ, לסקורר הגדול של הליגה, ככה וגם לקח את שלומי אזולאי והחיה אותו מחדש. אז כן, אם הוא לקח את שלומי אזולאי והחיה אותו והפך אותו למבשל הטוב בליגה, אז הוא יכול לקחת את מיכה ולהפוך אותו לכזה. כי למיכה יש את הפוטנציאל, כמו לשלומי אזולאי. מיכה לדעתי שחקן טוב יותר מאזולאי, אבל עדיין, רן בן שמעון יש לו את היכולות לקחת את בר שבע, ולנסות באמת להוציא שם משהו קצת יותר מ... אולי קצת ממקום שני, אני סקפטי לזה לגמרי שהם יצליחו לעשות אליפות, אבל גביע, הוא יכול להביא להם גביע, וזה בהחלט ריאלי, כאילו לקחת את רן בן שמעון ולהביא תואר השנה.
אז אני חושב שזה יהיה טעות להביא את רן בן שמעון כרגע, בסוף העונה זה משהו אחר, אבל כרגע הוא מאמן שנמצא בתקופה לא טובה, הוא 5 משחקים ללא ניצחון, הוא מאמן שספג הכי הרבה גולים ב5 משחקים האחרונים עם 15.
אני לא מאשים אותו, אתה יודע?
לא, אני, קודם כל אני כן מאשים אותו, כי...
עוד פעם, יש לו אחריות מסוימת, אני לא מאשים אותו, כי בסוף אם תחזור 5 משחקים אחורה, אתה תראה מה קורה באשדוד, מבחינת פציעות, כרטיסים, הקבוצה כאילו, אתה ראית פתאום את אוס בילו תפקד כקשר אחורי פתאום, שהוא חלוץ, ואין לו, לא היה לו כלים, סבטקוביץ' פתאום צהובים, סבטקוביץ' היה בתוך 5 משחקים האלה, אני לא יודע, הוא שיחק רק 2 משחקים, היה פצוע ואז צהובים, זסנו רק חזר לו לפני 2 משחקים, תום בן זקן עדיין פצוע, יש לו את גיל כהן, נכון? הבלם? שגם נפצע, וגם קמאני רק עכשיו חזר, הרבה פציעות באשדוד, הרבה כרטיסים, כאילו כרטיסים צהובים שמלווים, קבוצה מאוד פיזית אגב, זה מתבטא בהמון הרחקות של שחקנים אצלם, אז אני חושב שהחמישה משחקים האחרונים, פשוט התבטא בהרבה חוסרים שהיה לאשדוד, פחות רן בן שמעון, כי רן בן שמעון ראינו שהוא התחיל את העונה עם אשדוד לא טוב, צמח חזרה, והם שוב בנפילה, זה עניין של פציעות אני חושב.
אז אתה בוא... לא חושב שזה עניין של ליגה חלשה?
זה שהליגה חלשה היא תמיד תהיה פה חלשה, אני לא רוצה להגיד תמיד, אני לא רוצה לנבא איזשהו נבואת זעם כזאת, שהליגה שלנו תמיד תהיה חלשה, אני מאחל למרוץ אליפות מחומש, כאילו לא מאחל לזה לגמרי, זה לא יקרה, אבל לא. אני מאחל לראות פה באמת ליגה, אתה יודע מה, נלך על משהו ריאלי יותר, למאבק אליפות ככה משולש, שזה קצת יותר ריאלי. אבל עדיין כן, הליגה חלשה, אין ספק, היא תמיד תהיה חלשה לפחות בזמן הקרוב, אבל עדיין אני חושב שאשדוד ספגה לא מעט הדרויות, וזה התבטא במשחקים האחרונים, ראו את זה.
אלעד, אתה אומר לא אשדוד, לא, סליחה, לא רן בן שמעון, אגב, אני איתך, אתה משיך את ההזכר במחשבה שלך.
רק לפני זה, בגלל, רציתי רק לענות לשי, אתה צודק, היה הרבה פציעות והרבה כרטיסים הרחקות וצהובים ודברים כאלה, אבל אני חושב שאחד התפקידים הכי חשובים של מאמן, דווקא בעולם המודרני, שיש כבר לכל דבר שאתה עושה על המגרש, יש מאמן ואנליסט והכל, והמאמן זה יותר החלק המנטלי, היחס בין אישי, ובדיוק מה שביקרנו את רוני לוי עליו. אז אני חושב שלא משנה כמה פציעות וכמה, קודם כל הרחקות, זה אומר שהקבוצה לא רגועה, זה אומר שהקבוצה בלחץ, והתפקיד שלו זה להרגיע את הקבוצה. דבר שני, אני חושב שהוא זה שצריך להרים את הקבוצה, ורן בן שמעון הוא מאמן שידוע בתור מאמן שאוהב את כל השחקנים שלו, ומחובר עם כל השחקנים שלו, אז אני מצפה שגם אם הוא עולה, גם אם אין לו כלים, אז השחקנים שכן עולים, הם יעשו הכל כדי לא להיראות כמו שהם נראים, כי באמת בחמישה משחקים האחרונים, אני גמרתי את זה שבוע שעבר, הם פשוט נראים כמו קבוצה שהלכה לים, נאחזה בתירוץ הזה של יש לי הרבה פציעות וצהובים, אז ויתרנו, אז אפשר, אז הפלייאוף כבר לא יהיה, ואנחנו מפסיקים לשחק, וזה אני חושב, הכניס אותם למין כדור שלג כזה, שהם לא מצליחים לצאת ממנו, ותשמע, הם כבר לא רחוקים ממאבק תחתית, אם הם יאבדו עוד נקודות במשחק הקרוב נגד פתח תקווה, זה יכול להיות בעיה.
רק 5 נקודות מביתר, נכון?
כן. כן, 5? 5.
7, לא, 5?
27 נקודות לאשדוד.
כן, כן, 7, 7 מהפועל ירושלים.
כן. בקיצור, אני חושב שיכול להיות שבסוף העונה זה יהיה יותר נכון, אבל לא, לא כרגע, אני אמרתי את זה גם לפני כמה שקלינגר הגיע לפתח תקווה שצריך לתת לדברים לשקוע ולא ללכת ישר לעשות מעשים בזיזים, לחכות, כי לקח לקלינגר זמן הנה לעצור את הכדור שלג גם שהוא נקלה אליו, ובר שבע לא רוצה כרגע מאמן שסוחב כדור שלג על הגב, וזהו, אני חושב שהאופציה שלו היא ריאלית בסוף העונה, אופציה גם טובה, רק לזכור שרן בן שמעון הוא לפעמים קצת מיני רוני לוי, לא מבחינת היחס שלו עם השחקנים, אלא מבחינת הרעיונות המשחק שלו, הוא גם מאמן שאוהב להבות את ההגנה שלו, הוא מאמן שאוהב ממש לשחק במערך של 5, הוא כמעט תמיד משחק 5, עוד בתקופה בהפועל תל אביב היינו משחקים הרבה משחקים 5, שזה עוד לא היה יותר מדי פופולרי בכדורגל כמו היום, והוא גם ניסה לעשות, דיברנו פה על הטויות עם אספריה, אז אותו דבר הוא ניסה לעשות עם קני סייף, ואני חושב שהיתרון ברוני לרן בן שמעון, סליחה, זה החיבור שלו עם השחקנים, והרכבת שנוצרה בזמן האחרון בין באר שבע לאשדוד, עם הרבה חילופי שחקנים, גורדן, אספורי, יחזקאל, יש הרבה מאוד שחקנים שמכירים את רן בן שמעון בתור מאמן, והוא מכיר אותם בתור שחקנים, זה יכול להיות היתרון של רוני לוי דווקא בקבוצה.
רן בן שמעון, אבל
רן בן שמעון, סליחה.
אני אזרוק שם, תגידו דעתכם, אני חושב שזה יכול להתאים, כי זה מעבר קיצוני מהגנה להתקפה, שרון מימר. שרון מימר ידוע כמאמן התקפי. אפשר להגיד עליו הרבה דברים, אבל הוא מאמן מאוד התקפי.
הוא גאון שיווקי. כל פעם שמאמן מפותר, אני חושב ששרון מימר עולה, זה לא נתפס, זה לא הגיוני.
גם שקומן פוטר בברצלונה, אמרו שרון מימר.
הוא תמיד בנוי.
כך סקופ. קח סקופ, רוני לוי, פעם, רוני לוי עוד פעם, שרון מימר פעם אחת בקריירה שלו, מונה למאמן בתחילת עונה ולא באמצע, מאז שהוא עלה לבוגרים. אז אם הם רוצים זהו עכשיו, או באמצע עונה הבאה, באמצע
זה לא. אני זוכר לשרון מימר דברים טובים.
לא, כן, אני חושב שהוא מאמן טוב, ודרך אגב, הוא לא היה צריך להיות מפוטר מבני סכנין, כבר דיברנו על זה פה, אבל...
הוא גם פוטר מביתר.
כן, אבל...
למרות שהוא עושה עם 100% הצלחה, הוא לא הפסיד.
חצי יום, כן. 100% הצלחה באימונים.
אבל אני לא חושב ששרון מימר הוא המאמן. דווקא, אני הייתי חושב...
אין לו כדור שלג על הגב, הוא סיים בביתר ירושלים עם 100% הצלחה, הוא לא
הפסיד. איך אין לו כדור שלג אם הוא כל שנה עושה קבוצה, תגיד לי?
לא, אני אומר כאילו בביתר ירושלים, בגלל שהוא היה שעתיים, אז הוא יצא בלי הפסדים, אז אין לו הפסדים על הגב כרגע.
היה לו אולי פתית שלג.
יכול להיות הוא הפסיד במשחקון באימון.
אם אנחנו נבדוק טוב וניכנס לעומק, יכול להיות שאנחנו נמצא איזשהו קבוצה ששרון מימר פוטר במשחקון באימון, יכול להיות.
אגב, אני אומר לא למימר ולא לרם שמעון, לא אף אחד משניהם, לא זה ולא זה.
אתה מקדש את הזרים.
אני גם חושב.
אני לא מקדש את הזרים, אני אגיד לך מה התחושה שלי.
לא מקדש את הזרים, אני אדייק, אתה יותר מאמין בכדורגל החיצוני כדי להעלות פה את הרמה, אוקיי? יותר מאשר הכדורגל הפנימי הישראלים, כדי להישאר באותה רמה. זה דעה שגם אני כאילו, א', שותף לה. אני גם חושב שמאמנים זרים יכולים להעלות פה את הרמה, חלק מורידים, והיו פה לא מעט, כמו קאנן וכאלה ואחרים, אבל היו כאלה גם שהעלו פה את הרמה לגמרי, הציבו איזשהו רף, אתה יודע, התחילו פה איזשהו משהו טוב, ואז התחילו לבוא מאמנים זרים שקצת הורידו, אבל קצת העלו. יכול להיות שבאר שבע גם.
אני חושב שפשוט הפועל באר שבע צריכה לצאת מהביצה המקומית. אני חושב שהפועל באר שבע צריכה רענון מסיבי, איזה רוח חיה חדשה, מאמן, אתה יודע, שבינינו, כאילו רן בן שמעון מבחינתי הוא מאמן טוב, הוא לא אומר שלא. אני רק אומר שאני לא חושב שיש לו את הכוח להחיות את הפועל באר שבע, לטירוף שעוד לא נראה בעיר. אני חושב העיר באר שבע מאוד מאוד קשורה למועדון הפועל באר שבע מן הסתם, והיא זקוקה למשהו חדש שעוד לא בארץ, משהו צעיר, משהו מהפכני. אתה מסתכל שוב על קרסטיץ', אני מודה, אני מאוהב, הוא מהפכני, הוא בא לפה, ידוע עליו מפה עד הודעה חדשה, אני זוכר שפרסמו עליו כתבות, מאיזה כתב ניגרי, שהוא היה עשה בלאגן מנבחרת סרביה, וקדשו אותו והכל.
אגב, יצא לך לראות היילייטס שלו בפרטיזן?
לא,
פרטיזן תחתיו?
לא.
תיכנס ליוטיוב, תרשום את השנים שהוא היה בפרטיזן, יצא לי לראות כמה תקצירים, תראה דברים די דומים למה שקורה כרגע במכבי תל אביב.
הכדורגל מרתק.
לא רק מרתק, הכדורגל הוא מאוד מאוד מעניין. קשה מאוד להסביר שם את הכדורגל, הוא מאוד, בצורה מאוד מאוד מסודרת וגם מאוד סוחפת. הכדורגל שלו בפרטיזן מאוד דומה למה שקורה כרגע במכבי תל אביב. מכבי תל אביב עשתה שינוי של 180. ורואים את זה, מי שיראה את פרטיזן, אתה תראה דמיון.
קרסטיץ' הוא מאמן, כמו איביץ' אגב, שדופק על השולחן, לא מעניין אותו כלום. מי אתה חושב תחף להביא את יובנוביץ'? ברק יצחקי? מיץ' גולדר? לא, קרסטיץ'. קרסטיץ' דחף להביא את, את, את יובנוביץ'. אולי ההישג היחיד של ברק יצחקי בכל זה, שהוא הצליח להשאיר את, את פריצה במועדון. אולי זה ההישג היחיד שלו בתוך, בתוך הקהלחת. ואם אתה מביא שואל את רבל שימון, אתה תוך כמה ימים תראה עוד שחקנים של ממסעים וחשדות עוברים לבאר שבע, אתה תראה את הסכונה הזאת, אתה תראה שוב דברים שקורים שבעיניי הם לא בריאים לכדורגל. עכשיו נכון להיום יש מאמן על אחד בישראל, שזה ברק בחר, שאיכשהו תמיד מצליח בצורה גאונית, בלי קשר לכדורגל, להתמקם בקבוצות שהם אסף פריצה, מכבי חיפה, אתה יודע, הוא הגיע אחרי שנים של כישלונות, ואחרי הבנייה של מרקו בלבול, ובום, זה מתפוצץ. והפועל באר שבע נבנתה לא רע, רוני לוי בנה בו קבוצה לא רעה, בנה בו קבוצה טובה, עם אחלה כלים. אם יבוא מאמן מבחוץ, שלא סופר את הפרשנים בישראל, שלא סופר את הסוכנים בישראל, שלא סופר אף אחד, בא לנצח כדורגל, סליחה, אין כדורגל חיובי והתקפי, לא עוד 5-3-2, אין לי בעיה משיטה, יש לי בעיה עם איך,
עם איך
מגישים אותה, בדיוק עם הצבא, תודה. מאמן, סליחה על הביטוי, ביצים שיבוא ויגיד, חבר'ה, אני רוצה כדורגל אחר, לא מנתי בערך פה בליגה השנה שעברה, לא אכפת לי ספורי, מיכה, לא אכפת לי מה השם שלו, הוא טוב, הוא משחק, הוא לא טוב, הוא לא משחק. ואני חושב שהפועל באר שבע צריכה זריקה, זריקת עידוד חזקה מאוד, אני התחלתי לשמוע, שולחים לי פה בוואטסאפ, אוהדים מבאר שבע, אני מאוד קשור לעיר הזו אישית, והם שואלים אותי, סלש מתחדנים, ניסים תגידי בבקשה ש... זה לא נכון שווילי רוטנשטיינר לא מועמד הפועל באר שבע. אני אומר להם את האמת, אני שומע את זה מכל מיני גורמים, זה צף.
אני חייב להגיד שאני אהבתי על הרעיון של רוטנשטיינר בבאר שבע דווקא.
איך אפשר לאהוב את הרעיון הזה?
אני אגיד לך למה.
רגע, אתה חושב שרוטנשטיינר הוא לא מאמן טוב, ניסים?
לא, אני חושב שהוא לא מאמן טוב, כן.
אתה חושב שהוא מאמן טוב?
לא, אני חושב שהוא מאמן לא טוב.
אני חושב שרעיונית הוא טוב מאוד. אני אגיד לך למה אני חושב שזה יכול להצליח, כי קודם כל הוא מהפכן.
מהפכן?
אז אני אגיד לך למה. כי זוכרים לו, רק את
הקיבעון
עם ההצעים, כן.
והחילופים מהבית.
אבל נבחרת זה קצת שונה מקבוצה, שאתה רץ איתה יומיומי. זה לא משהו שהוא מקבל פה, הוא לא חייב משהו למישהו, ואתה מקבל פה מאמן שהוא לא נמצא ברוטינה הזאת של החילופי מאמנים בארץ, ותוך כדי מאמן שמכיר את כל מה שקורה פה בארץ, אתה מבין?
יש לי שאלה עליך ילד, אתה יודע כמה הופעה בנבחרת מקפיצה שווי של שחקן? אתה יודע כמה הסכון יש בתוך הדבר הזה? אתה יודע כמה, אני לא רוצה לנקוב בשמות, אבל אני יודע בוודאות, שלחצים, תביא את זה, תן לו פה דקה, תן לו זה, תאמין לי, הוא ספר הרבה מאוד אנשים בישראל, אני לא ראיתי שום מהפכנות ממנו, אני ראיתי חילופים מהבית גבוהים, ישענו על אותם שחקנים, אפס יצירתיות.
אז זהו, אני מדבר על המהפכנות בכוונה של שכחנו איך הוא נכנס לחיים שלנו בכדורגל הישראלי. שקצת פחות זוכרים לו את זה, אבל שהוא נכנס לפה, בתור מנהל מקצועי תחילה, שהוא הביא איתו את הרצוג, קיבלנו הרבה מאוד שינויים, פתאום אנחנו ראינו שהוא, שוכחים שהוא באמת, הוא גילה חצי נבחרת, ברגע שהוא הגיע, הוא הביא את השחקנים שהוא רוצה ואוהב, נכון, הוא שמר הרבה חסד לשחקנים, אבל כמו שאתה אמרת, נבחרת זה קצת יותר פוליטיקה, מאשר באמת עבודה יומיומית ותכלסית עם הקבוצה. אני חושב שזה יכול להיות ממש מעניין, כי אתה יוצא מהרוטינה של המאמנים בישראל, שאתה רואה אותם קבוע, מתחלפים פה בקבוצות, ואתה מקבל מישהו שלא בא לך עם אפס מושג. מישהו שיסתכל קצת ממקום אחר על הליגה שלנו, אני חושב שזה יכול להיות מעניין. אני גם לא זוכר, תזכיר לי, אני לא זוכר מאמן שהגיע מנבחרת ישראל לקבוצת על בארץ. לא מקבוצת על הנבחרת, אלא הפוך.
כי הנבחרת גומרת
אותך. למה?
אלי גוטמן הגיע למכבי חיפה.
גוטמן אבל חיכה כמה זמן אחרי, לא?
וגם הוא עזב את הנבחרת, ואחרי זה חצי שנה או שנה הוא התמנה למכבי חיפה. אבל הוא פוטר מאוד מהר במכבי חיפה.
היה לו, כן, גם אחרי זה היה לו...
היה את האירוע הלבבי, כן.
תקשיב, אם יש לכם קשר כלשהו, חברי, עסקי, לאלונה ברקת, ברקת, סליחה, אז הנה טיפ, טיפ לאלונה, תשיבי לי מה תעשי, שמחי עליי. לכי לפורטוגל, תחפשי מאמן פורטוגלי צעיר, ותביא אותו לארץ.
למה פורטוגל? יכול לנסוע לפולין.
מה שבא פולין?
את ג'וסווה, שתחזיר אותו, שיהיה מה...
זה מה שבאתי להגיד, שתפריש את ג'וסווה, תיתן לו לאמן.
שתעלים את הקומקומים מחדר ההלבשה, שסגיב יחזקאל שם, אז תחזיר אותו.
אני רוצה לראות אם יהיה למישהו אומץ לא לרוץ ולא לעבוד שג'וסווה על הקווים.
כן, אה? לא, אבל ברצינות, היום פורטוגל היא מעצמת מאמנים, באמת מעצמת מאמנים. אנשים שוכחים מהליגה השישית באירופה, שוכחים. ליגה שלא משלמים בהרבה כסף. אתה יכול להביא מאמן טוב מהליגה הראשונה, שיש לו רזומה טוב בליגה הראשונה, בכסף לא גדול בכלל. יש לך שלושה פורטוגלים בסגל, ויטור, לופז, וברח לי השם של השחקן האחרון, ג'רלדס.
גם בריירו פורטוגלי, נכון?
בריירו, לא, בריירו ארגנטינאי, לא? אני חושב ארגנטינאי.
לא, ארגנטינאי.
אנדרי מרטינס.
אנדרי מרטינס, שהגיע מלגיה ורשה.
כן, אני חושב שאם באמת, כאילו, אתה יודע, באר שבע, העיר באר שבע, היא סוג של מעצמת הייטק תוססת וגואשת בנגב, היא צריכה דברים חדשים, היא לא יכולה ללכת אחורה לה ולהביא מאמן שעבר זמנו, וסליחה רם לשימון, עבר זמנו, תואר אחד, לא עשה שום דבר מרשים, מה זאת האליפות, קצת קפריסין, פה אשדוד, פה הפועל תל אביב, פה מכבי תל אביב, פה.
חייב לציין שאני מתחבר להמלצה שלך ממש, אתה יודע למה?
למה?
כי אנחנו חברה של חמי מזג, ואנחנו צריכים מאמן, שיותר חם מזג מאיתנו, פורטוגלים, הברזילאים, אנחנו צריכים אנשים כאלה משוגעים, אנחנו לא צריכים, אתה יודע, כל פעם שמביאים פה את העולה, כאילו עם כל הכבוד להולנדים, לסרבים, למרות שהסרבים שוגעים לא קטנים, אבל עם כל הכבוד לאסטונים, לא אסטונים, לאוסטרים שהיו פה, אנחנו צריכים מישהו שיותר חם מזג מאיתנו, מישהו שיגיד לישראלים, שיעשה בהם, אני לא יודע, שיעשה בהם איזשהו סדרת חינוך מסוימת, ואז באמת דברים אולי יכולים להשתנות. אני כן חוזר לאופציית רוטנשטיינר, אני חושב שרוטנשטיינר, אנחנו בסוף מאמני נבחרות הם יחידי סגולה. להיות מאמן נבחרת ולהיות מאמן נבחרת טוב, תצטרך להיות באמת יחיד סגולה. מהסיבה שאתה בעצם מלכד סביבך חבורה שהם ביום יום יריבים בליגה.
אז גם תמיד תיחשל בתור מאמן נבחרת. רוב הסיכויים שתיחשל, גם אם הצלחת,
כן, הסיכוי שלך להיחשל הוא גדול יותר, אין ספק, אבל עדיין מאמני נבחרת הם יחידי סגולה, כי הם בסוף צריכים לחבר, אגב, איטליה היא דוגמה מצוינת לחיבור מטורף. הם לקחו יורו בזכות החיבור הזה, לא בזכות איזשהו יכולת הירואית על כולם.
שביות מוריניו.
אני פשוט ראיתי את הסרט על איטליה בנטפליקס, אני מאוד מאוד ממליץ למי שלא ראה את הסרט.
איזה, על הנבחרת או על הפרשת
שחיתויות? על הנבחרת. על הפרשת שחיתויות תהיה לנו עוד כתבה עוד שנה, אין מה לראות חבר'ה, תחכו לעונה השנייה, תראו את הכל ביחד.
אגב, היום דיברתי עם כתב מאיטליה, והוא אמר לי שככל הנראה, לא נמצאו כשלים בעסקת ארתור ופיאניץ'.
לא נמצאו שם כשלים, כמו שלא מצאו לברטומיאו את הכשלים שלו. בסוף, מאמני נבחרת הם באמת יחידי סגולה, הם מחברים חבורה שביום הם מריבים, ולא החברים הכי טובים, וצריך להפוך אותם לחברים הכי טובים בכל הזמן של הקמפיין, בכל הזמן של בכל הזמן שהם ביחד, ולא לתקופה ארוכה, לתקופה של שבוע בדרך כלל. ורוטנשטיינר הוא לא יחיד סגולה, הוא מאמן טוב, והוא לא מאמן על, והוא כן יכול להתאים לליגה פה. הוא כן חם מזג, הוא כן מבין את הליגה פה, הוא כן מבין את הישראלים. בסוף, בוא לא נשכח לו שהוא נתן ניצחון מאוד גדול של הנבחרת על אוסטריה. הרבה זוכרים לו את דנמרק, את התבוסה בדנמרק, אני לא חושב שמאמן אחר היה מוציא משם איזושהי תוצאה אחרת. אולי לא תבוסה, אבל לא תוצאה אחרת. להפסיד 5-1 ו-3-0 או 2-0 זה אותו דבר. מבחינתי, כאילו כל עוד אתה לא מתקדם לאנשהו, להפסיד 5-1, לעוד מושפל שאתה במקום רביעי, בבית או שלישי, כל עוד לא הגעת לפלייאוף, זה לא נותן לך כלום. אז הפסדת. אבל עדיין, אולי אופציית רוטנשטיין היא אחלה אופציה. כאילו, השם שלו עלה היום, אבל לא בתור, השם שלו היה בצור של, בסוג של לקדם אותו. אני חושב שאף אחד לא דיבר איתו, אף אחד לא פנה אליו, או אפילו התקשורת לא דיברה איתו. סוג של לקדם אותו
כדי... תאמין לי שהוא הציע את עצמו, תאמין לי.
אני מאמין שהוא הציע את עצמו. גם הרצוג הציע, אל תשכח שגם הרצוג בתקופה היה מועמד לבית"ר
ירושלים. שזה בסדר אגב, זה לא פסול. לא חלילה, זה לא פסול.
ברור שזה לא פסול. הוא יכול להציע את עצמו. אני חושב שהוא אוהב את המדינה, אוהב את ישראל, הוא אוהב את האנשים.
נכון.
הוא אמר את זה שהוא מאוד התאהב בתרבות ובאנשים, וכמו מאמן של מכבי תל אביב. תזכירו לי את שמו ההולנדי שעכשיו הלך.
ולובן.
ולובן גם הוא מאוד התאהב, הוא עדיין פה, כי הוא מאוד אוהב את התרבות, הוא מאוד אוהב את האנשים, הוא מאוד רוצה פה תפקיד. אגב, ולובן גם אופציה לא רעה לבאר שבע, אל תשכחו שמכבי תל אביב, אני רואה את הילד אומר שם, לא בצורה מפחידה.
בימה, כן, בימה מוקלטת.
הוא בבעלה, הוא לרגע
ששורת
הפועל תל אביב, והוא לא, 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 אל תחזירו אותו, אל תחזירו אותו. זה כאילו שהוא קרא משהו לסתם. אבל כן, ון לובן יכול להיות אופציה עם כל הלא של אלעד והבעלה הגדולה שהוא הציג פה. אל תשכחו שמכבי תל אביב הייתה 15 נקודות ממכבי חיפה, והוא צמצם את זה ל-5 נקודות בצורה מאוד מהירה. בבליץ אדיר, הוא יכול להיות, שהבליץ אדיר הוא גם יביא לבאר שבע, אי אפשר לדעת.
הוא לא מאמן, שי, הוא מנהל מחלקות נוער. זה עזוב, זה לא, לא, באמת, זה לא קרוב.
שזה בעצם ווילי.
אתה אומר בעצם, לך
תרחיק
המבוגרים.
בדיוק, עזוב, הוא לא מתאים. אבל ווילי, תשמע, הוא היה מנהל מקצועי מצוין פה, שאנשים לא איתו, ואני חושב שזה שינוי מאוד מעניין. אל תשכחו, דיברת על זה גם, שמה שמאמן נבחרת צריך לעשות, זה לחבר את השחקנים שכביכול מגיעים כריבים, ולחבר ולהגיד, היה לנו חדר הלבשה מאוד בריא בנבחרת, בתקופה של ווילי, דווקא אחרי הרבה תקופות, שאנחנו ראינו חדר הלבשה מאוד לא בריא בנבחרת, והיה לנו המון בעוד בחדר הלבשה בנבחרת, והוא כזה חביב ושמח ומצליח לאחד, והשחקנים אוהבים אותו, אני חושב שזה רעיון. בוא נגיד שאם אני יועד הפועל באר שבע, אני לא עצוב, ממש לא, ממש לא.
טוב, אני אסכם את זה ככה, יצאתם פה שלושה שמות, סליחה, ון לובן, שאלעד אמר באימה לא, רון משימון ששתיכם מחבבים, רוטנשטיינר ששתיכם מחבבים, פלש מספטים.
לא הצגנו אותו כמועמד רשמי, אבל זרקנו את השם שלו, הרצוג.
השם של הרצוג גם נזרק באוויר, אני אומר, מתוך הארבעה, שלושה, לא, הרצוג אולי.
מימר, סליחה, אני מצטער.
נכון, גם מימר, נכון.
מימר גם נתן אופציה.
נכון, אז חמישה מועמדים, אני מקווה שהפועל באר שבע לא תבחר אף אחד מהם, שוב, סליחה שאני כזה נוקב, אבל באמת כאילו אני רוצה לראות משהו חדש, אני רוצה לראות שוב מאותו דבר, אני רוצה לראות משהו רענן, אני רוצה לראות עוד קרסטייצ'ים בישראל, ולא עוד מאמנים שפשוט מחליפים קבוצות וסוגרים עוד עסקאות, עם עוד סוכן ועוד קומבינה, בוא תעביר לי את זה, שנה הבאה אני אביא את זה, אתם יודעים איך זה עובד, ואני לא רוצה את זה.
מי שמכיר אותך ועוקב אחריך, אני חושב שהמונולוג שאמרת עכשיו הוא לא הפתעה, אני לפעמים מוצא את עצמי קורא פוסטים של ניסים, ואז אני אומר, אפשר להפסיק עם ההברקות האלה, כל פעם להבריק, לשנות את המשחק, תן לנו לנות את הכדורגל שאנחנו אוהבים, ואגב זה דבר מבורך, ההברקות האלה הם דבר מאוד מבורך, אני למשל אם הייתי עם מנצ'סטר יונייטד, הייתי לוקח את ניסים כיועץ לגמרי, אני חושב שכל מה שניסים אמר, בזמן האחרון על ככה כל התקופה על מנצ'סטר יונייטד, הם פשוט עשו הפוך, הם פשוט כאילו עקבו, הם עקבו אחרי ניסים ואמרו, בוא לא נקשיב לישראלי הזה, בוא נעשה אחרת.
אתה רוצה לראות מה זה Manchester United טיפוסי של העשור האחרון? חופרים ארבע עונות חופרים, שאין ווינגר בימין. ארבע עונות, אין ווינגר בימין. קונים את סנצ'ו, ובסוף הוא מסיים כווינגר שמאל. לא ווינגר שמאל.
ווינגר שמאל או בספסל.
כן, מטורפים.
ממשיך את ה...
זוכים כסף
הכלום. העניין הזה של ההברקה, אגב, אני גם חוזר לתחילת הדיון, אם כבר דיברת על הדף שלך, דיברת על האוהדים, שנהיו חכמים יותר ומעודכנים יותר. אני חושב שזה הרבה בזכות אנשים כמו ניסים, כמו אנשים שיש לנו היום ברשת שכותבים את הדברים על הכדורגל, מגלים לדור הצעיר וגם לדור הוותיק יותר, מושגים בכדורגל שלא הכרנו, מושגים מתוך המנג'ר, או מושגים בכדורגל שאנשים באמת לא נחשפו אליהם לפני המדיה, שזה נהיה מאוד מאוד חם, ואנשים לוקחים את מה שניסים רושם ואנשים אחרים, אני ארים פה לניסים בעיקר את מה שניסים אומר, והם מיישמים את זה במגרש בצורה של דעות בתוך הקהל. לא יצא לי הרבה זמן להיות בין הקהלים, אבל כן לחברים שהיו, יש הרבה דעתנים, הם יושבים במגרש ומביעים דעות מאוד מאוד טובות וככה נכונות לסיטואציות במשחק, וזה הרבה בזכות גם דפים כמו של ניסים, ודפים אחרים שבעצם עוקבים ומנתחים לנו משחקים, ומנתחים לנו מצבים גם מחציות. יאמר לזכות ניסים שאני האמת נתקל רק אצל ניסים, שהוא באמת בליגת אלופות מפרק לנו מחציות ובעצם מסביר לנו מה קרה שם. לפעמים אני מוצא את עצמי, אתה יודע, אתה מוצא את עצמך לבד רגע, רואה משחק, ואז אתה מנסה למצוא איזשהו חבר לדיון מסוים שראית. אז אתה מוצא את עצמך רגע בדף של ניסים, מפרק לך את המחצית, ואז אתה אומר את עצמך, אתה מוצא את עצמך מדבר עם המסך, ומישהו שהוא בעצם נותן דעה או שונה משלך או תואמת את שלך. אז זה לגבי הדבר הזה שאמרת, הקהל החדש, הקהל המודרני יותר.
הקהל החכם.
הקהל החכם יותר, משם זה בא. משם זה בא, לא מהמגרש עצמו, כאילו, אני קצת יוריד את הקרדיט לישראלים, אני לא חושב שהישראלים עלו לבד על תפקידים מסוימים, על ה-6-8 שרצים להם
במגרש. לא, אבל אתה יודע, לפני, שתבין כמה כדורגל השתנה, לפני 20 שנה, אם היית עומד ביציאה, היית שומע או כללות, זה אחד, שזה עדיין קורה, או שתיים, על מה הם עובדים באימונים, זהו, כאילו זה היה בעצם הניתוח המקצועי, והיום, שבוע שעבר הייתי בבלומפילד, במשחק של מכבי תל אביב נגד PSV, לא ביציע עיתונים, למרות שיכולתי, הייתי ביציע 8, ואתה שומע אוהדים, אתה יודע, כאילו, תראה את קניקובסקי, איך הוא נכנס להאף ספייס, תראה איך הם, אתה רואה את השפה, השפה השתנתה, וזה כיף לראות,
בטדי אתה לא תשמע
את חלק מזה, גם בטדי אתה תשמע את זה,
דווקא יש לי המון חברים אנליסטים שמועדי ביתר.
אני צוחק, אבל לא, אני סתם צוחק, אבל העניין הוא שבאמת, כמו שאמרתי, אבל אני חושב שזה בא נטו מאנשים כמוך ניסים, שבעצם מנגישים לנו את הכדורגל, מפרקים לנו בעצם את המשחק, פשוט לוקחים משחק כדורגל, מפרקים לנו אותו לתמצית, לטור של, בוא נגיד, קריאה, זה לוקח 5-10 דקות, לוקחים משחק שלם, מפרקים לנו אותו, מסבירים לנו אותו בצורה טובה יותר, גם אני, שאני התארחתי ומתארח לא מעט, וגם כתבתי לא מעט אצל ניסים, מוצא את עצמי לומד דברים חדשים כל פעם, כשאני רוצה לגחך על Manchester United, אני פשוט נכנס לניסים, ואז הוא מפרק לי מה לא טוב ב-United, ואז אני קצת מרוצה, אבל לא, עכשיו ברצינות, זה באמת כיף, כי אתה בעצם מגיע למגרש עם איזושהי חוכמה, קרא לזה טובה יותר ממה שהיה לך פעם, אתה מפרק את המצב טוב יותר, אתה מבין טוב יותר בעצם מה השחקן, מה התפקיד של השחקן, אם אתה יודע, אני תמיד קראתי להם היום, המושגים הם 6, 8, 9 קלאסי, 10 קלאסי, אני תמיד הייתי הולך בשיטת הפרו-אבולושן, שהייתי רואה משחקים כדורגל, אצלי זה היה CDM, CAM, RM, LM, ST, כאילו ככה הייתי רואה אותם, Second Striker, או
CF,
או CF כסנטר פורוד וכאלה, והיום אתה בעצם, שאתה רואה את התפקידים האלה, וקורא את מה שניסים מפרק, כאילו בעצם מנתח לנו את התפקידים האלה, בתוך כדי המשחק, אז אתה מבין בעצם באמת התפקיד שלהם, מה זה באמת להיות סנטר דיפנדר מדיפילה.
טוב, שמה שי, אני עוד שנייה מביא את ההורים שלי לפה, זה מה ש... תודה רבה,
נגעת בזה ככה בהתחלה, ואמרתי אני חייב רגע לגעת בזה, באמת להגיד כי זה, אני לא חושב שזה בא ממקום אחר, כי ספורט 5, עם כל הכבוד לספורט 5 ולואן, הכתבות שלהם לא מנתחות לנו את זה ככה. אני לא הולך לשם, אתה יודע, כי הם עושים את העבודה שלהם. זה העבודה שלהם. יש את הפרשנויות, את הדעות שהם פרצים, אבל זה לא העבודה שלהם לנתח לנו את זה. העבודה שלנו בסוף זה כן לנתח לקהל את הדברים אחרת, להציג אותם אחרת, ובצורה, בוא נקרא לזה, פילוסופית. אנחנו, בוא נגיד, ניסים מראה לנו את הפילוסופיה של כדורגל.
אוקיי, אז קודם כל, שואי, לא רואים, אני מסמיק פה, אבל אני משנה נושא. אז קודם כל, אחד, מחר הפועל באר שבע מארחת, נכון? מכבי פתח תקווה בטרנר?
כן, המשחק הראשון היה...
אני מקווה שטרנר יהיה מפוצץ ומלא, ואני מקווה שהפועל באר שבע תצא לדרך חדשה, כי אנחנו צריכים...
ממש 1-1, נכון?
1-0, לא, 1-0. נכון, 1-0? נכון, לא טועה.
1-0, כן, בפתח תקווה.
1-0 בפתח תקווה. זה אחד. שתיים, לפני שנעבור למילות סיכום, כי היינו בפרק מלא נושאים, דיונים, דעות, רעיונות, עמית כהן לא נמצא פה היום, אז אני אחליף את מקומו, ואני אגיד לכם שאנחנו נשמח, אם יש לכם עסק, כלשהו, עסק קטן, גדול, בינוני, ואתם רוצים להגיע לאוזניים של עשרות אלפי מאזינים, ולעיניים של מאות אלפי קוראים, דברו איתנו, יש לנו פה חלון פתוח לספונסר שיפ, מחירים סופר 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 הוגנים, וקהל סופר סופר איכותי, ואמרתי פעמיים סופר סופר, אז זה שתיים, ושלוש, שי כהן, אלעד לוי, מילות סיכום שלכם למה שהיה פה היום? הפועל באר שבע יוצאת לדרך חדשה?
כן, קודם כל הפועל באר שבע יוצאת לדרך חדשה לגמרי, השאלה לאן זה ילך, ומה היא תחליט לעשות עם הדרך החדשה שלה, אנחנו נתנו פה המון 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 רעיונות, שימו לב שרוב הרעיונות שלנו זה רעיונות שהם חדשים לגמרי בכדורגל הישראלים, ופחות דברים שראינו עד עכשיו, אז אני מאחל לבאר שבע ולאוהדים שלה, שבאמת שהדרך החדשה הזאת תהיה, מה שנקרא עד הסוף, וילכו לה הכי קיצון שיש, כי אם הם לא יסתכל, אין להם כבר, אין להם מה להפסיד באמת יותר מדי, כי מכבי חיפה ומכבי תל אביב רק תתחזקו, רק יתחזקו לעונה הבאה, זה לא משהו שיקרה שפתאום הם יהיו יותר טובים משתי הקבוצות האלה, ואין פשוט מה להפסיד, אני חושב, שילכו עד הסוף.
שייקה?
אני חושב שבאר שבע כן יוצא לדרך חדשה, אבל היא תישאר בדרך ההווה. היא לא תלך לאיזשהו עתיד אחר. אני חושב שבסוף מכבי חיפה כן תיקח אליפות. בשביל הכדורגל אני מאוד מקווה שבאר שבע תתפוס איזשהו באמת גובה ותתחיל לצמצם את הפער כדי שיהיה לנו פלייאוף מעניין, ואני מקווה גם שמכבי תל אביב תיכנס למאבק הזה, כדי שבאמת יהיה לנו פלייאוף מעניין והרבה אקשן, כי הליגה הזאת היא צריכה את זה. עברנו ליגה, אין לי באמת מילים לתאר אותה, אז היה די סיוט לראות את המשחקים בליגה, וזהו, רק מקווה בשביל באר שבע באמת לצאת מהשבלונה של דיפנס דיפנס, ולהתחיל באמת לשחק כדורגל, כי יש לה את הכלים, יש את השחקנים, ווואלה בא לנו לראות את המתפוצצים גם.
אמת, אוקיי, אז שי כהן, אלעד לוי, היה לנו פה אחלה פרק, תודה רבה לכם, ולמי שהזין עד כה, עודה באפול באר שבע בהצלחה בהמשך, ולכל שאר המאזינים, תודה רבה שהזנתם, נתראה בפרק הבא.